יום שלישי, פרשת דבורים. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם מאמר נפלא של הרב פעל ברלזון שתורסם לפני כשנה. מספר, כותב הרב ברלזון, ברור ינקר, הסיפור התחיל שהבן שלי הגדול התייצב במפתן הקבלה לישיבה כשמתקנה, הוא התקשה להתקבל למקום שלי בו חופץ. הוא חשב מקרה הדבר, אבל כשזה חזר על עצמו בשאר הילדים, כשמתקנה, כשמתגדול, הבנתי שתואר פה בתופעה עקבית, למרות שלא לי עבורה הסבר, והוא אומר, עדיין אין לי. היה תגיד מדובר בלדים חדשים? לא, ממש לא. הווי ידו אומר שגם זה שמוכר בסביבת מגוריו, כאילו של ממש, התקשה במשימה, עד כדי כך הגיעו הדברים. כשאנשים בישיבות היו מתנצלים על המצב, הייתי אומר להם בכל הרצינות, זה לא אשמתכם. אני מכיר שמדובר בגזירה, שנגזרה עליי משמיים. הוא ממשיך ומספר שלפני כ-10 שנים, סיים אחד הלבים את המסגרת לימודים, שהוא לא זכה להכרה כמיטב השקעתו וכישוריו. עכשיו, אחרי שבוע עשר בתמוז, הגשתי את אותו איש חינוך שהיה מופקד עליו, שהתעניין במצב שלו, ובין רצי עיניו, והיה ניכר שהוא מוידה ואוידה. פגשתי את הבן וסיפרתי לו שפגשתי את הרב, את אותו רב, וסיפרתי לו. אבל נדמתי שהבן בקושי זוכר את שעבר עליו באותו תקופה, אמר לי, אבא, אתה עדיין זוכר? אז הוא אמר, כיוון שמדובר במדיין הצור, אם נסעתי עיניי לאבא בשמה, ואמרתי לו, אבא, אנחנו הבנים שלך כבר לא זוכרים את כל הצורות שעברו עלינו. גלות באה, גלות הולכת, דור הולך ודור בא. אבל אתה, אבא, כן זוכר את כל צער וצער שעבר על כל אחד ואחד ממילוני היהודים, עשרות ממילוני היהודים של כל הדורות, אז אנא, גאל אותנו כבר. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים של הרב הגאון רבי אלמן שליטה, ברבני ישיבת עקיבס חוכמה. הוא מביא פה שיחה קדושה ומיוחדת של זיכרונות ועובדות מרחקות ממון נגח כנסקי שליטה, השלות בחרותה ולימודיו בישיבה. זה קטעים נבחרים מתוך הקונטוס המיוחד, שיחלקו אותו למשתתפי סדר החונה. של דרשו שיערך ביום חמישי בעזרת השם. שאלה, שאלה יותר בחיית ינסקי, מהו סדר הלימוד בין הזמנים שבהם הישיבות לא פועלות? אז מור נגרח אמר שכמו בזמן, כמו בזמן עצמו בישיבה, כמה שיכול. כמו של בין הזמנים הוא אומר, כמו של בין הזמנים נועד, שאז יוכל ללמוד משהו חפץ ולא משבד לסדרה הישיבה. אני למדתי בין הזמן, אם אומר רבחן ינסקי, יותר אותו מאשר בזמן, בגיל הזה זה גיר סוגיין כזה, בכל יום קודם, עדיף. גם בזקנות, מה שהוא לומד כל יום, יום קודם, זוכים יותר טוב. הוא אומר שמשתפר על עצמו שהוא סיים ללמוד השס בגיל 17, הוא זוכר יותר טוב את המסכת שלמד קודם, כל המאוחר יותר פחות. אצל התשעון כותב, שאי אפשר לנצל מצורו רק על ידי תורה. אפילו שאמרו בגמור בברוכס, לעולם ירגיז אדם יצור טוב ולצערה, נצחו מותר ולא נצחו לעסוק בתורה. נראה שגם לפני תורה יש את אשר גזודום. אפילו זה שם מדבר על רפואה, שאין רפואה זולת התורה, וזה שהוא כבר חולה. אבל הדבר הראשון שעל האדם להבין בשכל הפשוט שכל היצרור הוא הבל ושקר. ואם הוא לא מבין את זה, אז הוא חולה, ואין רפואה למכתו זולת התורה. שאלו אותו איפה הוא למד בשנות בחרות, אז רב חיים ענה שאבא שלו למד איתו חומה, שלבים, ראשונים. הוא סבר כך לדי ענך, למדתי רק את הפסוקים בלי מפורשים. אני יכול אם לא למד כי זה לימוד יותר קשה. ואז עדיף כבר למד גמורה, אבל ביקשתי שימדתי יחזקאל, מקדש האוסקאל, שהפסוקים קשים למדתי. אחרי זה למדתי לבד מאחים רשי במצודות, במצודות האקדמון, והוא פירוש מצוין. כי לפעמים רשי מקצר ומפרש הכל. אבא אומר לך, למדתי בילדותי הרבה מסכות שלום דין ישיבות פסוכים, דבוכים, מנוחת, זכורים, כמו שצריך לדעת. לפני הרבה צהר למדתי שתי פעמים את כל השישה סדרי משנה, כי זה כולל כל התורה. כל שבת למדתי לקיים מצוות ולמדתם, עד שהוא נחלה בי"ז בתמוז חודש לפני פטירתו. זאת אומרת שהוא סבך שעדיין יש את המצווה איתו. כשהגעתי לפני בר מצווה, אז למדתי כל מסכת הרוגן עם טויצ'ס. נתתי מחברת ליישר את כל קשרות הרכיבי רגיל הנשס, ואבא אמר אז נו. גם ידע מה, בקיבי אגר, גם ידע מה שאתה כותב, ובכל זאת הוא יקשה. יש כמה תירוצים טובים שהתפסתי אחרי זה בספר שיח הסודי, את המחוברת עצמה לתושנים, אומר את חיים קנסקי, הוא שלח להגניזה. בבר מצווה שלי הוא רוצה שאני אורך לבת הדרשה, אבל לא אכלתי, ואז הוא הורה לי את הרמב״ם, וכולי, כדי שאני אגיד לבד. והעניין עסק בדין עשר חדש וסין, אחרי זה הוא התפיש את זה, כי אחרי זה יש לי רעי שלו. בגיל 17 הוא אומר, סיימתי, פעם הוא שנשף, נמי בחוטי כשמחביאו דלבקוביץ' נהיה חתנת של הגוון השבינקה, אבל תנועה לרמבי, שלא תיבר את זה, אני הייתי מהתלמידים הראשונים, בשנה הראשונה של שיעור טוב, נו, מאוד נהיה בשיעורים שלו, למדנו את לשנה. זמן אחד חצי שני של קסובס, כבר לכם פעמיים זה עשר, זה דורי מהתחילה ועד הסוף. פעם בא לי בחנת לו, זה בחור יקר בשם נפתולי. ביחד איתי בשבת קודש של כמה מסכת מבורן, ישבנו כמה שעות, בחר נתנו מסוגיה לסוגיה, ואותו בחור היה מובחר של השיעור, נפטרתי אותו בקבין 30 השם האחר. כשהיה בן 17, אז מי שאל אותו, הוא מסכים שידלו לו שידור, חבא אלמום, אמר שהוא צעיר מדי. אחרי זה הוא אמר שכל ימיו הוא מצטער על זה, כי אם החזמי שמציע שידור, אחד צריך לקבל ולשמוע. אחרי זה הוצאים לספר מהכתבים שלו, זכר נפתולי. אחרי זה למדתי איזה זמן בישראל, שזה סלבה, כשגמרתי שהוא קטן, אז הוא אמר שאני צריך לנסוע הרבה כזה תפתיק ואלום, ושם למדתי 14 שנה. ולא למדת אצלו בישולת בישראל, כליד הבית זה לא טוב, נכנסים הבית, מפריע. אבל הזמן הראשון, אחרי שהוא קטן, למדו מסכת עבורם זה בישראל, והוא אמר אותו שאני למד לזאת את המסכת הזו, כי זה מסכת קשה. הוא אמר ללמוד מסכת עבורם 4 פעמים, שזה השיעור של הלימוד. עכשיו שפעם אחת ללימוד של השעס יהיה ביון עם טרסס, הוא רק אחרי זה לחזור, הוא למד איתי כמה מסכת. אבא זכרונו לברכה לא אמר שיעור על הדף, רק שיעורים כלליים. הוא הגיע עד דף סמיכיים, עד דף סמיכיים, אמר שישלים אותו מסכת לבד. פעם החזניש מילא את מקום אבא בשיעור, כי היה חולה, והגמר נמחס קליטו, אם כתוב את השיעור הזה. אבא סבר שמי שמתחיל מסכת צריך לסיים אותה, הוא אמר שתי טעמים. א', כי זה הרי נעי נדר, שמתחיל מסכת אותו לגמור אותה. וזה גם חיסרון של חוסר כבוד, שהוא לא גומר, מניח את הבאמצע. ולכן כשנסעתי לישיבה, אז אבא תמיד אמר לגמור מסכת. פעם השני הם לא מביאים פה. בינתיים. כשנסעתי לישיבה, אז אבא אמר לי, קודם צריך לדעת שעת, אחרי זה תחדש שלי שוטר. אני למדתי עם כל הבנים את השיעור של סיבר המשנה, עם אחד הבנים הספק לגמור את כל השעת, עד אור המשנה, כל ים דף, אני לא יודע כמה זוכרים מזה. אבל רציתי שהגמורת לא תהיה זרות אתכם, שתן להם ידיעה בכל העניינים. אז אני שאמר, עד גיל פרמית, צריך ללמוד שעת, אחרי זה להתיישב ללמוד. טוב, אז הוא אומר עוד לישיבות בבני ברק, פעם הלכתי על הר בבני ברק, שעה שלהם לגמרי, פגשתי את הפועל ז'רו, ואמר לי, פה תקום ישיבה מקצה ההר עד הקצה השני. ואנחנו ממשיכים עם יונת דיואים מהם שנכנסיו קיבוס ולבשת בגדים חובשים מה אסור ומה מותר. אז יש פה דברים נפלאים מהרב הגאון בצחוקי הקונפוקסי את המדריך שחתים מעשי. בבני אשכנז הוא אומר איסור גיבוס וקיבוס. איסור גיבוס חל מקיצת ראש חודש. כן, זה כבר התחיל. זה מתחיל לפני השקיע, אבל אין חיוב מכונה שהתחילה לעבוד לפני השקיע אפשר להמשיך את הפעילות שלה. תבני ספר עד האיסור רק בשבוע שחל בתשע בו, בשנה זה משבת חזון. האיסור כולל אפילו להניח אחלה בשביל להניח את זה לאחרי תשע בו. גם לא למסור למכפסת של גויים, כולל ניקוי יבש. גיוט כקיבוס. ומותר לבעל מכנסה בן אשכנז לחייבת לבני ספר עד השנה עד שבת חזון. ניקוי קטע מקומי בגד מותר אפילו להתכלך לפני ראש חודש. רק שאין אחר, מותר אפילו לשנם חשבים בשלושה מקומות, כי אין בזה שמחה, ואת צריכה לדעת מה עבודות. ניקוי אבק ומברשת, הכבחיים והחזוני שסרו, אבל כשזה נוגע לכבוד הבריא, אתם תראים, זה צורך מעליים, בשביל זה צורך מותר בלי אברקה, עוד שבת קודש, בני אשכנז מותר כרגיל, ולדעת הגרשה זוהר בחזצה והגרש של יושי, אכן שעורך שבת יש לי מנה. יוצאים מהכלל באיסור כיבוס ולחלוך שאם לא יחובס מיד לא יתלקה מהבגד אז יהיה מותר לנקות. אם יתלכלכו כל הבגדים מותר לשטוף במים בלי סבון כולל גרביים לאומים. קטע מקומים מותר אפילו בסבון. בגדי ילדים קטנים מותר לחבס וגם למלא מכונה עד גיל 5-6 דעת הרב אליושב ככה, והוא הוסיף, שמה שהמשנה ברורה אומר, שמכל מקום לא לחפשו הרבה ביחד, זה רק ביחד לאופני הכיבוש שנהגו בעבר, אבל כיבוש ביתי ומכונה פגישה, וזה לא נאמרה. המגבלה הזאת גם תורת לא תמיד פרסק, שנקרא שהם קטנים. כל זה מדברה גיש אליושב, והוא מוסיף בשם הרב אלברשטר, שזה כולל כלי מיטה והמצעים שלהם. בגדי ילדים גדולים יותר מותר לחבש רגע עד שבוע שחל בו, אלא אשכנזים, בגד בגד לפי הצורך, כך לחו כל בגדי הילדים, הצורך של המסקודש, להתאר אפילו בגיל 8 דעת הגרף הזמן. מי שאין לו אלה חלוק אחד מותר גם לגדול לחבש מראש חודש עד שבס. והשנה לעניין זה אף לבנה אשכנזים שבוע שחל בו תשבוע. שבוס פאה, יש כזה דבר, הרב שיינברג קלר, אבל יושיב אמר רק אם אין כיסא אחר, שום כבוד הבריאות, לכל הדעות מותרים רענון והתזת סטורים. לבשת והצעת מכובסים, לבני אשכנזי איסור מראש חודש, לבני ספר בשבוע שחל בו תשבוע, ואיסור כהן מגבות, מוחות שולחן, כלי מיטה. זה רשאי בני אשכנזי לתת לספרדים להסיר טריות עד שבוע שחל בו, כגון לנוח בחד צהריים עד שבוע שחל בו על הסדינים, שלא הספיקו להכין לעצמם, לפני ראש חודש. אין ללבש מכובסים ומגועצים ולא בגדי שבת, בכל וכל שכנו חדשים, אפילו אינם רואים בריקת שחיינו. בגד של זהה. שזה לבנים, גרביים, חולצות שנוגעות בתשכי, כשלבשים גופייה קיצות שרבולים. אז במקומות, החמים נהגו להקל למי שסובל מהזעה להחליף עם מכובסים. ככה הוא מביא מהשוט סלמס חיים, אבל... ועוד, כך גם הרב אלושיב, הוא הראה לו, הוא בקש להביא את שולחנו, הוא ירדה לו, והוא פתח לו בפסחית שובה, בשן פייטט, דלת, הוסיף, אפילו שיש, אף שיש מדייקים, לא ככה. אבל כן ידבר מן הדין, אין חובה להכין חולצות שבטח שיש נגעות בגוף. יש נגעו להחמיר, רק בשבוע שחל בו, אמנם לעניין זה, השנה אפילו בני אשכנזין שבוע שחל. היתרים מיוחדים, לצורך השתתפות בשמחת ברית מילה, ההורים, המוהל והסנדק, גם בגדי שבת, בצדיון הבן ורמיצווה, הבחור וההורים, מותרים גם בגדי שבת. והסבא יכול לחוש את השתיים אל הכובע של שבת. והערה בבר מצווה, אפילו ביום הבר מצווה, או כשנער דורש, אז לא השיר חזן ולא יפיל מוזיקה, אפילו מוקלטת. לצורך שידוכים, אז ברוכס רבינו כתב שהחזוני שיתר מבוש אפילו בגד חדש, כל שכן מכובס כדי להיפגש. והוא אומר שהרב יושיב הורה לו, שאם זה יכול להועיל, מותר לבוש בגדי שבת. בכל מקום אומר לא לחבס או לגט. עוד יותר זה לצורכי בריאות, עוד יותר זה כשצריך להיפגש עם אנשי שלטון, שרור או לצורך פרנסה. כמו כן, כיפה, כובע ופאה, לא חדשים מותרים בחבשה אפילו מכובסים. טוב, ההכנה לצורך הלבישה, זה כבר עוד למעשה. אם הוא שכח להכין, אז אפשר בשבת חזון להחליף, בלי להגיד שמכינים לאמות חול, עדיף להחליף. נה לך לקפיאה, אחרי מלוכת צהריים. מגבות שלא הוכנו, אפשר לחלקם בין נותנים דם לסעודה בשבת, כי נגב כל אחד נגב את אחרת. כשאנחנו גם בשבת, יש איתו להניח את הבגד על הרצפה במקום שלנו, כי נגמר במשך חצי שעה, ולדרוך ולרמוס עליו. אבל אומר, שמע מה של המזלמה, לא לסמוך על זה, עליהם לבונים וגרביים, להחמרים להכין אותם. ולדאי תמיד יותר להניח את הבגד המחובס, תחת המזרון, זה משנה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי. עם הסיפור היומי, זה הובא על ידי הרב רפאל ברנזון לפני שנים במצב שבת קודש. סיפר הגאון רב יהודה גרטנר, שליטה, מלפונים רבה ראשי של קרקס ונצואלה. מספר על עצמו שהוא למד בישיבת חברון, זכה לקבוע חברות עם תלמיד בן גדולים, נין ונכן להרביץ יותר מפורסמים. עדין נפש ועציל רוח. כמו במרוצת הזמן, הקשר בינינו התפתח, למדתי שיש לו איזו בעיה בחיים האישיים, וזה ממש העיק עליו, העדינות נפש שלו לא גרם לו שזה הפרעה ליותר, הוא לא יודע איך לפתור את המצוקה. ממש הוא לא יודע איפה הבחור הכיר את אבא שלו, אבל הוא פנה, אולי ביקש להתארח בשבת, ועניתי לבקשה בשמחה, והוא עד מהרה קשר שיחה אישית עם אבא שלי שהתנהלה במרפסת של הבית, אחרי שבת הוא אומר, חזרנו לשגרת הלימודים מהישיבה, כשאין לי קצה קצה של מושג על מה הם דיברו, למרות שזה בהחלט נכיין אותי. אבל בדבר אחד הבחנתי בבירור, שמאז אותה שבת הבחור השתנה כליל לטובה. תמיד הייתי סקרן לדעת איזו יצא חכמה אבא שלי יעץ לו, כמה לא שאלתי. שנים חלפו, אני מונתי רב קהילה, הוא הפך לאחד מראשי, מגדולי ראשי הישיבות בתפוצות. בהזדמנות, ביקרתי בישיבה מפוארת, הזמינתי להישאר לשבת, ואז היה תשלום, על אותה שבת שהזמנתי אותו להורים שלי בתור בחור. במהלך סעודת השבת הוא פתאום שאל אותי, אתה זוכר שהתארחתי? אתה זוכר שדיברתי עם אבא שלך? כי אני הייתי בראש, חיכיתי שתעלומה בת עשרות שנים תיפטר. אבל המרח המשיך ואמר ככה, זוכתי עם אבא שלך על הספקות שהתרוצצו בקרבי, אבל תדע לך שהוא לא יעץ לי כלום. התפלאתי. איך נפתרה הבעיה בלי סתם חוכמה? והוא הסביר. סיימתי לדבר, ואבא שלך התחיל לברך אותי, נצלט בראשי הפתרון, באותו רגע חלטתי מה לעשות, וככה נהגתי. כמו שאתה רואה, השם הצליח דרכי. אותו שבת שהתארחתי בבית ילידי בתפוצות, זה הייתה פרשת דבורים, והוא ציטט פסוק מהפרשה והסביר אותו, לאור הניסיון האישי שלו. כתוב, הדובר השירי כשמכם תקרבון אליי ושמעתיו. שאלת השאלה, מה התועלת בה ושמעתיו? כמו שרבן צריך להגיד, הוא פטרטיב. אני מתפורים את גודל לכוח של השמיעה, של ההזנה לזאת. עצם הרצאת הספק באוזנו ופשוט של משה רבינו, כבר היה בכוחה לפתור לשאת הספקות. תפיקרו נראה לשמעתי, ומבגר פרסיית הספור ואוסיף שהתברכנו בנעמים רבים, אך בהרבה פחות מקשיבים, אם ידענו להקשיב כיאות, היו נמנעים מאימנו הרבה בעיות ומחלוקות. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע, אנושים חכמים ונבונים. זו הזדמנות להביא פה סיפורים מיוחדים מיוסיים הקדמים של מרון ורבונן, שסיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה. תורה מלמדת אותנו, אומר רבי יצחק זילברשטיין, שכשאנחנו רוצים להתרחק מדבר מסוים, הדרך היא להבדיל ולהכריח את עצמנו מאותו דבר לחלוטין. שלא נתקרב אליו בין למעיס ובין מדיבור, ונזכה שלא יעלה זכר בלבנו לעולם, כך גם לא רק בעניין ודזור, אלא בכל דבר מיוס. בגנאי צריכים לעשות אותו מוקצה, ולברוח מנה עד הקצה האחרון, התוצאה תהיה שגם אם יוכל מסוים להתגבר עלינו העצם, אבל הנקודה הרחוקה שבה אנחנו מקומים מאותו דבר, תשמור עלינו שלא נגיע בו ולא נתקרב אליו יותר מדי. זכורה אני אומר. מה הייתי שאויה? שהרשיב יש לנו בסלובודקה. הגאון עמוד חישולמן זה צריך להתנהג באופן קיצוני בדבר מסוים, מתחילה לא הבנת את הנוגי שלו. רק אחרי זה הסביר לי שהכוונה הייתה להרחיק אותי לגמרי מהדבר הזה. אספר שזה היה כשליוויתי אותו לעולם שמחות שהתחתן אחד מהאחרים שלמד בישיבה. אחרי החופה נפגש הרשילים וזה חבר נאורים שלמד איתו בצוותא בשבת כלומות קשה בליטה. עמוד חישולמן לחץ ידיו בחיבה, אני רואה שאותו אחד מתרגש. מהמפגש המפתיע, אם שלא ראה הרבה שנים, שאלת מה אתה עושה היום? אמר לו, שיבר, עמוד חישולמן, יש לי ישיבה בבני ברק. עם מאות תלמידים, ומה אתה מתעסק? אומר מה, אתם יודעים, אני שר הדואר במדינת ישראל. הרשיב עשה עצמו כלא מאמין. מה, אתה בסך הכל מחלק דואר, דבר, זה מה שאתה עושה. החבר היה בטוח שהרשיב לא שמע, ואז הוא חזר ואמר בקול, אני שר הדואר. הוא מגיבה את קולו עוד יותר, מה, זה מה שאתה רוצה להגיד לי? שאתה עושה, דבר, הרי למה ביחד אותו ספסל, זה מה שיצא ממך, מחלק דואר. ככה הוא חזר שוב ושוב, הוא רונה לו והוא ממשיך לחזרה, לא מבטר. ההתנהגות הזאת לא עלמה למידותיו של הראשי, וכי מי שחינך להתחנך, קטרס לו בודקאי, לחבט ולהכיר כל אדם שניצב מולו. והנה כאן, לא יודע שהוא לא מחבד את חבר נאורה, אלא מוריד אותו, הופך אותו מסר לדבר פשוט. אז כששאלתי אותו, בפשר ההתנהגות שלו, אז אמר לי במשפט אחד, שהיה בשבילי תברור דרך לכל החיים. אומר, ראיתי שכמה תלמידים עומדים סביבי, חשבתי שאתם עולים לעלות בדעתכם שמשרה של סוף זה מעמד חשוב. ייתכן שהאהבה שלכם לתורה תיפגם במשהו. את זה לא יכולתי להרשות לעצמי, תכף שלא לחבוד. אומר, החרשות שלי התגברו כשראיתי את המכונית רץ שמחכה לו בחוץ. תצאו, תראו את המכונית, יגבר בכם היצר, יקביר בכם היצר את חזק כבוד המדומה, והשתרחפו מכך עד הקצה האחרון, ותאבילו, ותנעלי העולם הזה. למדה בפני כל ברירה להתנהג כפי שהתנהגתי. החינוך מדגיש, אומר רבי זילברשטיין, מדגיש המצווה הזאת, עיקר חשוב, הוא כותב שמה שימצא, שמצאנו, שהתורה מתממצת להרחיק אותנו כך מהבליזורי, בגודל הרי שנכפל בה במנדלת מקומות בתורה. עוד שהתורה מכנה את הגצבור הוא כמי שמקנה על עובדיה. שלא לחלל בלבינו שאיזו מפקמין לכל שהיא להגשים לצלוח בעצמו. כי הרבה נשארנו, בין שידעו את בני אדם, יבואו המלאך, או גלגל, או כוכב, כל אחד מכל ברואים, אין שום תוספת וגירוע נופל בזה בכבודו, כי תשתית הכבוד והעוד. לא נוסף ולא נגרע בשביל זה. דהיינו, בניגוד למה שהוא קורא אצל בני אדם, שכשאחד מקנה לרעהו, הרי זה בגלל שהוא חושש, החבר ייקח מן את הכבוד המגיע לו, שהרבה משלם זה לא שייך. זה המאמר ממשיך וממשיך עם עוד סיפור, עם עוד דברים מעניינים. אנחנו נתקדם הלאה. יש כאן גם מאמר נפלא של הרב גינות על הדברים של הרב זילברשטיין ולתוכו מתוך הספר מצוות ושמחה בערכתו של הרב צורן. יש פה עוד מאמר של הרב גינות, מאמר ארוך, גם ידו נגבר מעבדותיהם משבית המקדש נחל לפני 2000 שנה. עדיין נוכל להתרגש אם נשקיע מעט מחשבה, אמר ארוך, נתחיל ממש את תחילתו. גברת גוטליב עובדת סוציאלית במקצוע, תושבת למושב בני דרום, הדריכה עולים חדשים באתיופיה. בעבר, הסיפור שלה התפרסם לפני 15 שנה בביטאון של משלח יש התורה. הוביא אותו בקצרה ובעריכה קלה, בתחילת שנות ה-20 של חיה עבדתי כמורה באתר קרוונים בת חצור, ליד גדרה. יש 700 קרוונים שהכנסו אלפי עולים חדשים מאתיופיה. זה היה אחרי מבצע שלמה, מבצע שעברו לארץ בערך 14,500 עולים מאתיופיה ברכבת אווירית. העולים מאתיופיה שמרו שבת, הכירו את רוב החגים, שמרו על הלכה יהודית, אבל היה ברור שלא הכל היה ידוע להם. הם לא יודעים למשל חנוכה ועל פורים. הגיע ראש חודש ניסן, החלטתי להתחיל בכיתה את הלכות מנהגי חג הפסח, היו 20 תלמיד בצירות בכיתה ג' והיום ראש חודש ניסן, אמרתי להם, חודש חוגגים את חג הפסח. פסח אחד משלושת הרגלים שנהגו לעלות לירושלים, בית המקדש. בשלב הזה קפצה אחת התלמידות ופתחה את דברה, אמרה, איפה בית המקדש? חייכתי אליה מתוך הבנה שהיא קצת מבולבלת, לא, מה פתאום, זה היה משהו זמן. תגידה את הקשה, נוספו כמה זוגות עיניים, כן, בסדר, מזמן, אבל היית שם. חשבתי לעצמי מה היא לא מבינה, אולי העברית שלי קשה לה, החלטתי להסביר ובהירות, לא, מה פתאום, זה ממש, ממש לפני הרבה מאוד שנים, לפני הרבה זמן, קיבלתי שהפעם עברתי את עצמי, אבל כעת, שאר התלמידות הצטרפו, אליה משאלו בהמולה, אף פעם לא היית שם, איך זה להיות בית המקדש, איך נראה? תקשיבו, ניסיתי להרגיע אותם, היה לנו בית המקדש, היה לנו בית המקדש לפני הרבה מאוד שנים, אבל היום אינו, חרב נשרף. אני לא הייתי, אבא שלי לא היה, סבא שלי כבר 2000 שנה, שאין שם. המולה בכיתה רק התגברה יותר ויותר, שקטים התחילו לדבר ביניהם באמרית, להתלקחות, מתרגמות, מסבירות, צעקות. ואני כבר לא משתלטת. לא מצליחה להשתלט על הסדר, והפרמון צלצל, אספו את החפצים ורצו הביתה. אני יצאתי מהבית ספר מותשת ומבולבלת. מחרת שאני חוזרת לבית הספר, השומר בשער מקבלת עליו למבט לבעל, תגידי, מה קורה פה היום? יש לך מושג? אז אני רואה שהם התקהלות שעולה את יפה מבוגרים, שואל מה הם עושים פה, מה הצעקות שלהם, אני ניגשת. ואז הם ניגש על אחד המבוגרים שידע העברית ברמה טובה, אתה שואל אותי, את המורה של הילדות? אמרתי, כן, מה קורה פה? אני אומר, הילדות חזרו אתמול הבית, אמרו שאמורה ללמדת שאין בית המקדש, מי יכול להגיד כזה דבר? אז אמרתי, אני אמרתי להם, דיברתי בית המקדש נשרף לפני אלפי שנה, ואין לנו בית מקדש. הוא הביט עליה במבט, לא מאמין, על מה? על מה את מדברת? אני לא מבין על מה הקרש, פשוט הזכרתי שבית המקדש נחרב, הוא לא קיים. האיש פנה לשאר החברים שלו, תרגם להם את זה בקול רועד, ושוב נהיה שם רג'י בלגן, הוא חוזר למעלה, את בטוחה? אמרתי, ברור שאני בטוחה. הקבוצה התחילה לדבר בשקט, במילים מהירות, מבולבלות, קשות להאמין. והוא ככה בטון דרמטי שהוא פונה לחברים שלו מתרגל מה שאני אומר, ואז שח נפל לאדמה, שנייה פרצה בבכי, וככה יצאו לבכות עוד ועוד, הם עמדו, גם הגברים שם עמדו בשקט ובהלם. וככה הוא אומר, תמדתי מולם, הייתי עמומה, הרגשתי שהראיתי להם בשורת איוב קשה מנשוא. כאילו בישרתי להם על מותו של אדם אהוב. והרגינות אומר שכשהוא קרא לסיפור הזה לראשונה, הוא הופתע מאוד, הוא בודק באנציקלופדיה, בדיקה קצרה שאכן ככה היו כלי הדברים, עד שהגיעו לארץ, כאן בארץ, מיד ששמעו על זה, תרצו רובם בבכי חסר מעצורים. והרב גנות המשך את המאמר הנפלא, יובא ביתד נאמן בנקודה למחשבה, הרעיון שלו אומר שגם אנחנו יכולים עדיין להתרגל שנשקיע מעט יותר מחשבה ולהתבוננות. ואנחנו ממשיכים מתבונות וישועות. כתב הגאון הקודש של בני סוחר בספרו איגר בפרקה, נראה לי כשילמוד אדם איזה דבר ולא מבין, התמרמר על הגלות והתפעל על הגאולה, ועל ידי זה יתעורר דעתו להתבונן מה שלא ידע. והנה תתבונן, אומר בני סוחר, הדעת שכל איש ישראלי המתבונן בתורה מצוץ עם משה, כמו שאמרו חז"ל בגמור בברוכס, משה שפר גמל. כשאדם מבין איזה עניין בתורה, אז זה ממה? מגודל הגלות של מבחינת משה שבתוכו, כשהתפעל הגאולה, אז הוא יעורר את זה ויוכל להבין. הוא ממשיך פה בדברים האלה. הוא אומר לפי זה, הוא מאוד מזכיר את הכוונה של כל המתאבל על ירושלים, המתאבל על הגאולה, זו יחל ורואה. יחל ורואה בתורה הקדושה מה שלא הבין עד עכשיו. ומאלה מתרבה הדעת בתורה הקדושה ועל ידי זה יזכה לראות גם בשמחתה. דבר הרחיים הקדוש, זה תורה הרחיים. כיוון שהגאולה עתידה תהיה בזכות משה רבינו, אז על כן אינו חופץ לגאול עם בטלנים מן התורה שמרחם. נסיים בדברים הנפלאים שלו. הוא אומר שעוד דבר בזה כמין חום מה שאנחנו מבקשים ירצה שמוד נצמק שבור בימינו. שם חלקנו בצורה עושה חומה הקשר. הוא אומר, זה ההסבר. על זה שיבקש תורה לגאולה, יזכן בשם חלקנו בצורה עושה. נסיים בדברים הנפלאים שהוא כתב בספר, שכתב בקו היושו. קבלה אמיתית היא בידי. כל מי שבלבו תדיר צער על גלות השכינה, אז יוכל כתר של תורה. אנחנו ממשיכים דפעמים בהלוכה, אנחנו עובדים בסימן תוף ווב סעיף א'. דין היציאה מחוץ לתחום וחזרה לתוכו מחמת קוד הבריאות או במקום של פיקוח נפש. כך עולות בסימנים נוכל לשמוע לנו בשלוחה אחת בשירום כרבנים הגאונים. לגנת גם אנחנו כמובן כנאי דפעמים בהלוכה. אמרו חז"ל, גדול לקוד הבריאות שדוחה לא יפה שלי בתורה, פרשו חז"ל קנה ליסורים דרבונן ולא ליסורים דאורייס, אחת דוגמאות זה שעשה את השבת מחוץ לתחום. שבו רצה לצאת מארבע עמותיו, אם נפגעת את צרכיו והמקום לא מתאים, אז איסור תחום מן דרבון נדחה מפני כבוד הבריאות, והוא רשאי לצאת מחוץ לאותם ארבע עמות והלכת עד המקום שמתאים. ולא זה בלבד, אלא שאחרי זה הוא רשאי לתחלק משם עד למקום שלא יחוש רע אחריו. ולא כבוד הבריאות להיות בכזה מקום. אותו דבר על למצוא מחסן לשמש ומגשם, גם נכלל בזה. אם המקום מתאים, הקרוב יותר נמצא בסמוך לתחום, במידה כזו שכשהוא התרחק עד שהוא לא חש בריח, נכנס לתוך ארבע עמות של סמוכות לתחום, או לתוך העיר, אז דינו כמי שחזר לתחום ולהירוע באונס ולשגוע בו, יחלקו הפוסקים עם יתר, אז הוא גם לצורך תקנים, שכנתר כבוד הבריאות מחתם לא גדול כל כך, עוד שנתלים באדמה ויש להחמיר. כמו כן, מי שיצא מחוץ לתחום 12 מיל, לבית הסיבורים שיסור מדאורייסה, הוא לא רשא לצאת מארבע מוצאים, כיוון שכבוד הבריאות לא מתיר איסור דאורייסה. יש לנו שגם לדעה הזאת, האיסור לחזור לתוך התחום הוא מדרבון, ואם כן, הליכה לכיוון התחום מותרת מפני כבוד הבריאות. מי שיוצא בשבת מחוץ לתחום מרצונו ומדעתו, אבל ביתר, כיוון שהוא יצא לצורך פיקוח נפש אחרי שהגיע לידו, או שנולדה לו שכבר אין צורך בפעולה שלו. אז הארבע עמות שבהן הוא נמצא נחשבות כמקום שביתתו, ויש לו תחום שערכה ימה לכל סביבותינו. אם הוא נמצא בעיר, נחשב את כל העיר כמקום שביתתו, גם אם היא לא מוקפת בחומה או בעירו. יש לו תחום שערכה ימה מול לכל סביבותינו. ולקנית זה חזל כדי שאנשים לא יימנו מלצאת מתחומם לצורך פיקוח נפש. שאם מידת 2000 אמה של התחום החדש נכנסת לגבול התחום הקודם, הוא לא מחויב לחזור לתחום הקודם, אבל אם הוא נכנס לתוכו, דינו כאילו לא יצא ממנו בכלל. ומהידך, התחום החדש מתבטל והוא לא רשאי לצאת מהתחום הקודם גם לתוך התחום החדש. עד כאן בניין לפעמים הלוכו שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. חפצים שהוצאו בשבת ומחוץ לתחום במזיד, בשגוגו או באונס, אסור לטלטל אותם יותר מ-400 כדין אדם שיצא חוץ לתחום. מאכלים שהוצאו בשבת ומחוץ לתחום במזיד אסור לאכול אותם, ואם הוצאו באונס או בשגוגו הרי הם מותרים באכילה גם מזה שהוציא אותם. חפצים שהוצאו מחוץ לתחום והוחזרו לתוכו אפילו במזיד, הרי זה כאילו לא הוצאו מעולם, ולכן הם מותרים באכילה, ואם מותר לטלטל אותם ביום טוב, עד 2000 אמה לכל סביבותיהם. נפליג מימים אחורה, נזכר מה שלמדנו בקצרה באותו יום, בעירוב חצרות נדרשת השתתפות של כל דיירי החצר, ואם אחד מהם לא ישתתף בו, העירוב בטל, לאדם שיש לו דירה בחצר אחת שבה הוא משתמש לעיונה ולשאר צורכי דירה, ודירה נוספת בחצר אחרת שבה הוא יכול לצאת שבת, מקום האכילה בלבד עכשיו למקום דירתו, וזאת אף במקום מנתו הוא אוכל אכילת הרי לשתה, וגם אם אותו חול הוא אוכל שם את כל הסעודות, ולכן, ההתקדפות שלו בעירוב החצרות נדרשת רק בחצר שבה מקום אכילתו. ואם אוכל את סעודת ליל השבת בדירה אחת ואת סעודת שחרית של שבת בדירה אחרת, שתיהן נחשבות כמקום אכילתו והשתתפותו נדרשת בשתיהן. דרך כלל יותר דובי, האם צריך לחפש את הקורבן במראה לפני הרגל? מתי קרבו פרה ובנה על ידי אותה התנה ומתי עובר בלטה אחרת? אבל לא נשים, אני נמד היום בסרט מור, דף סותחי. ובשלוחה שתיים נוכל לשמוע קשור את הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום החפצים בחיים, היום אנחנו מתחילים מסלל ת' מלכות שנורי שעוסק בדיני אבק לשנורי. ערב תשע בו ברבותיי, ימים של תשע שעה, מה יותר נכון מן להצטרף אלינו ללימוד הימים בסוף החפץ חיים? הגמרא אומרת שכולם נכשלים באבק לשנורא, המשנה מסביר מרוב דקותו של האיסור הזה, אז לא מכירים אותה. ואומרת הגמרא, עד כדי שאדם לא יכול להינצל מאבק לשנורא, אין יום שהוא לא ניצל מזה. אמנם בהקדמה כבר הרב חיים כתב שכנת הגמרא בסתומה, אבל מי שיתן ליבו ולומד, אז הוא ודאי שיכול. הוא מתביא לכם כמה דוגמאות על אבק לשנורא. למשל, מי היה מאמין שפלוני יהיה כמו שהוא עכשיו? או לא רוצה לספר מה היה, וצועקתי בזה, רמת לגנות. אופן נוסף אמר חפץ חיים מביא, מספר בשבח שאדם לפני הסינים שלו, גורם שיסתפו בגנותו, ואותו דבר הוא מרבה לספר בשבחו, אפילו שלא בפני שונב. כי על ידי זה הוא רגיל בעצמו, שבסוף הגיע המשפט המחץ, חוץ למידה רעה שיש לו. או שהשואים יגידו את זה, מה אתה מספר לנו, אנחנו מכירים אותו, הוא כזה והוא כזה. יש עוד אופן להיות שאסור לשבח אדם, גם אם הוא לא בפני שונב, גם אם הוא לא מרבה בשבחו. הוא אומר, אנשים שהם קנאים, ועדי שמזכיר את השבח שלו, זה דבר בגנותו. ההגעה הוא מוסיף שהוא משער שלא הגענו, שלא מכירים אותו, זה מותר כל שאינו משבחו יותר מדי. אמנם, אומר הרב חיים, אדם שכבר הוחזק ברבים, נודע לקשר וצדיק, שהוא לא אחד שמוצא רע בכל מישהו, זה מותר. סליחה, לא אדם שיש בו, זה אחד שידוע שהוא מיוחד. אז יהיה אותו יהיה אפשר לשבח בכל מקרה, כי לא יכול לגנות אותו, וגם אם יגנו אותו, ידעו כולם שמסתם אומרים. הוא אומר שמצווה גדולה לשבח צדיקים. אם כן, לאור האמור רבותיי, האם יהיה מותר לכתוב מאמרי שבח בעיתון על אנשים, הרי הקוראים, חלק מהם הם מתאימים להגדרות שהם קודם נזכרו. אז לאור מוסף הם מגיעים שיש מי שכתב שאתם שנהגים בעתר, אני שלפעמים יש בזה טובה לאותו אדם, אותו יד לציבור, להעמיד דברים על בוריים. יש מי שכתב טעם אחר, כיוון שהדרך שכל אדם קורא את הדברים בבית ולא ברבים, אבל כן, כל אחד לפני עצמו, אין חשש שיבואו לספר בגנותו. למרות שבמאמרים מסוג הזה מרבים בשבח, כשהדבר הזה נאסר, גם לשני יחיד, בכל מקום הזה ששך טעם האיסור, שהמספר עצמו יסיים בגנאי, שהשומע יאמר לו, מדוע אתה מרבה בשבחו. לסיום רבותיי, חזקות יומית, היום זה היורצייט של רבינו אריזל הקדוש, ומובא בשמו, על דברי הגמרא, אומר רבי בשעה שמכניסים אדם לדין, אמרו לו ציפית לישועה, אז הוא אומר שבתיבות, את צמח דוד אב זכור, לשאול אותך כמינו כל היום, יכוון לצפות לישועה, כדי שיהיה לו תשובה לשאלה הזאת, האם ציפית לישועה? כן, ציפיתי. תודה לזה, לכוון את זה, כדי שלא נתבייש, אלא נדע כבר שאנחנו עם תשובה אחת, עם תשובה ברורה על השאלה הזאת. עד כאן דברינו לא אמרה מתי, שאלה כולם, המשך יום נפלא, מרבה צלחה בכל אשר נפנה, באוכליות ובגשמיות, בכל תוקסיה.